אדם ביום כיפורים לפני הקדוש ברוך. יום כיפורים אומר ריבונו של העולם, חטאתי, עוויתי את האמת, גם פשעתי לפניך. חטאתי בשגגות, לא כל ההלכות אני יודע, אבל עוויתי, נכנעתי לחולשות, לתאוות, ליצרים. ריבונו שלנו, את האמת גם פשט לפניך. קשיים אלו מרדים. לא כל כך האמנתי בך. לא הייתי בטוח בוודאות שאתה קיים. היש השם בקבלנו עם עין. את האמת ריבונו שלנו גם פשט לפניך. אתה יכול למחול לי. אתה יכול לחפר עליי. אתה יכול לנקות אותי. אני ריבונו שלנו, בני יקירי, בטח. הכל קליפה, אני מנקה אותך טהור כמו שלב. הכל חיצוני. אומר הבן אדם לקדוש ברוך הוא, ובואי נראה לו, אני יודע, אני לא רוצה לעבוד עליך, זה ממש אני. אני יודע כמה נפילות נפלתי, אני יודע כמה פעמים לא האמנתי בך, אני יודע את זה, זה לא, 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 לא קליפה, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, היהודי, בני היקר, ביתי היקרה, זה באמת קליפה. שואל יהודי, ריבונו של עולם, איך אתה יודע זה קליפה? הקדוש ברוך הוא, כיפורים. אתה זוכר איך היית בפורים? זוכר כשנכנסת לחצר בית המלך הפנימית, לפני ולפנים, איך היית? באיזה ודאות של אמונה? איך הרגשת את האהבה שלי אליך ואת האהבה שלך אליי? זה היהודי האמיתי שלך. כל השאר זה קליפות. אבותיי, זה כוחו של פורים. מי שמצליח להיכנס בפורים לפנים ולפני ולפנים, מגלה משהו בתוכו שלא מגלה כל השנה כולה. אומר ריבונו של עולם, זה היהודי האמיתי. פורים, רבותיי, זה כמו ברק מבריק. אתם יודעים שאומר הרמב"ם במורה נבוכים שהנביאים, רוב הנביאים, ריבונו של עולם לא דיבר איתם כל הזמן. רוב הנביאים היה להם שנייה אחת בחיים שהבריק להם ברק. איזו הערה גדולה של קרבת אלוקים מיוחדת. אבל כל החיים שלהם השתנו אחרי הברק הזה. למה? כשתי סיבות. קודם כל זכו לראות פעם אחת את העולם באור גדול. שתיים, וזה לא פחות חשוב, הם הבינו שכל שאר הזמן הם חיים בחושך. פורים זה כמו ברק מבריק, רבותיי. ברק מבריק גדול. כשאדם זוכה להיכנס לפני ולפנים ולפגוש בתוכו משהו שהוא לא פגש כל השנה כולה. כל כך אמיתי, כל כך מתוק, של האימה נפגשים. יש אנשים לדאבוננו שנמצאים, איך שנכנס פורים, נמצאים בחוץ. איך אומרים? באותו את עושר כבוד מלכותו, הם נמצאים בהרותו. אתם יודעים, כולם משתנים במגילה. מרדכי משתנה, הוא לא רק יושב בשער המלך, לא רק אומן את הדסה, הוא מנהיג הדור, משנה למלך אחשוורוש. אסתר משתנה, המן משתנה, ושתי משתנה. יש רק אחד שלא משתנה כל המגילה. מי זה, זה שלא משתנה? מי לא משתנה כל המגילה? אחשוורוש. איך אני יודע? ויעצם המלך אחשוורוש מסלעי הים. מה עושה הפסוק הזה? אחשוורוש הוא נשאר בראשו מתחילתו ועד סופו. איך יכול להיות אדם שעובר מגילה שלמה ולא משתנה? איך יכול להיות? אתה לא רואה בעיניים מה שכל היהודים רואים? תשובה. אחשוורוש הוא בערותו, אתו שקורא לו, הוא נמצא בחוץ. מי שעסוק להפגין הכל בחיצוניות, יכול לעבור עליו פורים ולא לעבור בו, ולא להפך אותו. אנחנו רוצים לדעת איך נכנסים לפנים. לא סתם לפנים, לפני ולפנים. חצר בית המלך הפנימי, נוכח בית המלך. איך זוכים שהקדוש ברוך הוא ישיב לנו את שרביט הזהב וחיה. מה אנחנו צריכים לגלות בפורים? ורבותיי, זה סוד גדול, סוד אמיתי. כי רב לוי יצחק מברדיצ'ב מחדש חידוש. הוא אומר כך, תדעו לכם יהודים, יהודים יקרים, בשבת זכור קיימת מצד זכירת מחיית המלאק. קראנו, זכור את אשר עשה לך המלאק, זכירת מחיית המלאק. אבל כשאתה קורא מגילה בפורים, אתה מקיים מחיית המלאק. איך מקיימים מחיית המלאק? יש לו ראיה. כתוב במסכת מגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים. להקדים זכירה לעשייה. למה קוראים פרשת זכור לפני פורים? להקדים זכירה לעשייה. איזה עשייה יש בפורים? אומר רבי לויצר מברדיצ'ב, בקריאת המגילה זה עשייה של מחיית המלאק. מה הפשט בזה? אני רוצה היום, אפשר לקבל מגילה? אני רוצה היום לקרוא את המגילה ביחד איתכם. לחדש לכם איזה חידוש. אולי זה לא חידוש, אולי זה פשוט. אני רוצה ללמוד ביחד איך קוראים מגילה בפורים. איך שומעים מגילה בפורים. מה צריך להתחדש אצלנו בפורים? פורים רבותיי, זה מהפכה. זה לא מהפכה כאדם יגלה סודות של הארי ואילן. מה שכתוב בעץ חיים. זה לא הסוד שצריך לגלות בפורים. הסוד זה מה שקיים בך. זה חייב איניש לביסומי. אני לא יודע. אתם יודעים מה זה לביסומי? אתם יודעים מה פירוש אומר לביסומי? פירוש אחד משתגע, פירוש שני. ביסום זה מה שנקרא בחז"ל מיתוק. חייב אדם להפך להיות מתוק בפורים. מיתוק. תאי רזיס ייד. יהודי מתוק. מי אצלנו רבותיי הכי מיתוקים בעולם שלנו? אתם יודעים? ילדים, נכון. אתם יודעים למה הם ילדים כל כך מתוקים? כי הם לא יודעים. כי הם יודעים שהם לא יודעים כלום. ואנחנו רבותיי, איבדנו את המתיקות של כל הפרצוף שלי. אני לא מתוק. לא כמו הילדים שלי. למה? כי אני חושב שאני יודע. אני יודע המון, וזה המחסום שלי. בפורים אנחנו מגלים שאנחנו לא יודעים. לא יודעים כלום באמת. אם אני עכשיו שומע בחדשות את הפרשנים, מה הולך להיות ביום ה-17 למלחמה, ה-18 למלחמה, והחזים והחזאים, הפרשנים והפוליטיקאים, והמדענים והרופאים, וכולם אומרים, מה עתיד להיות? אני יודע שזה המחסום שלי כדי שאני בגלל לא מתוק. אני רוצה רבותיי ללמוד ביחד את המגילה, אבל לקרוא ביחד אתכם פסוק. פסוק מאוד מוזר במגילה. אתם יודעים, המגילה שלנו, מגילת אסתר, זה בכלל פלא שהיא נכתבה, נכנסה לקריטי הקודש, שאתם יודעים, מגילת אסתר זו מגילה היחידה שגם חילוני מסתדר איתה מצוין. זו מגילה חילונית. אפר לפומי. מגילה חילונית. אפילו אדם חילוני יכול להסתדר איתה מצוין. לא מוזכר בשם שמיים. אפילו במקום שהכי טבעי היה להזכיר שם שמיים. איפה הכי טבעי היה להזכיר שם שמיים? פסוק אחד שאת מתאים להגיד עכשיו לאלוקים. בדיוק. לך כנוס את כל הילדים יצומו. לאלוקים! תתפללו ריבונו של עולם. על אסתר. מה כתוב? יצומו עליי. אפילו במקום שהכי טבעי היה להגיד. ותתפללו להשם. משהו להזכיר פעם אחת. לא, המגילה הזו מגילה. גם אתאיסט חילוני ממש מסתדר איתה טוב. סיפור מרתק, אפשר להרחיז אותו, לביים אותו, בלי אלוקים לא מסתדרים, כל אלוקים, מצוין. אתם יודעים שאסתר נלחמה כדי שמגילת אסתר תיכתב באורח הקודש, כדי שהיא תיכנס לכתבי הקודש. אסתר שלחה לי חכמים, קבעו לי לדורות. חכמים לא רצו. אמרו, מה זה המגילה הזאת? זה כתבי הקודש? כל התנ"ך עוסק או במה אלוקים אומר לבני אדם, או מה אלוקים עושה לבני אדם, או איך שבני אדם מנסים להתקרב לאלוקים. שלושת הרכיבים האלה לא קיימים במגילה. לא אלוקים מצווה, לא אלוקים עושה, ולא ישראל מנסים להתקרב לאלוקים. כלום. כל המהלך כולו לא מוזכר בדל של קרבת אלוקים. וזה חלק מספרי התנ"ך שלנו. ולא רק שזה חלק מספרי התנ"ך, תשמעו חידוש. אומר הרמב״ם בסוף הלכות מגילה, לא מובא לפניכם בדף, אבל אני אגיד לכם אם תזכרו מה שאני אומר, תבדקו אחריי שזה נכון. כל הנביאים והכתובים עתידים להיבטל. לא יהיה מה ללמוד מהם בימות המשיח. לא מישעיהו, לא מירמיהו, לא מתהיל. ולא יצטרו ללמוד מתהיל. לא יהושע, לא שופטים. כל הנביאים והכתובים עתידים להיבטל. יישארו רק 5 חומשי תורה. זה נצחי. הלכות תורה שבעל פה, בטח. ומגילת אסתר. זה הספר היחיד שישאר לעתיד לבוא. מה זה? המגילה החילונית הזאת? של חולין? מה יש במגילה הזו? שבכל הספרים כולם אין. שכל הספרים כולם, אנחנו צריכים ללמוד עליהם לדורות, אבל לימות המשיח לעתיד לבוא, התבטלו, אומר הרמב״ם בסוף הלכות מגילה, פלא פלאי הדבר הזה. כל הנביאים והכתובים, מה אין תהילי רבותיי? כבר לא יצטרכו ללמוד איתי. כזו הערה כולה, האדם מפר להיות תורה, לא יצטרכו ללמוד איתי. לא ממישלי, לא מכוהלת. יוב בטח התבטל. יהושע שופטים, ישעיהו, ירמיהו, חגי, יזכריה המלאכי, כולם התבטלו. מסביר אמנות הלוי, לא התבטלו, התבטלו. כבר לא יהיה מה ללמוד מהם. כאלה ניסים גדולים ויחדו, כבר לא יצטרכו ללמוד מהנביאים והכתובים. בגלל אסתר, הערה כל כך גדולה, אומר מנות הלוי, שאפילו לעתיד לבוא, יהיה מה ללמוד מן הדבר גדול יש בה, אומר מנות הלוי. מה יש במגילה הפלאית הזאת, שאומר רב לוי יצחק, שזה נקרא עשיית מחיית עמלק. שזה מכניס אותך להערה האמיתית שלך. איך לקרוא את המגילה בפורים רבותיי? תראו פסוק במגילה. על כן, קראו לימים האלה פורים, תוריד את הדף, רבותיי. על כן, קראו לימים האלה פורים על שם הפור. למה קוראים לימים האלה פורים? על שם הפור. על כן, עוד פעם על כן, על כל דברי האיגרת הזאת. כלומר, למה קוראים אלה פורים? א', על שם הפור. יש עוד סיבה. בגלל שכל המגילה כולה מספר את הסיבור מה זה פורים. ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם. נשמע קצת כמו סעודת פורים אחרי המשתה. מה זה מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם? מה פורש הפסוק הזה? למה קוראים להם אלה פורים? אתה יודע? א' על שם הפור. פעת על כל דברי האיגרת הזאת. למה קוראים לה איגרת? כי זה בכלל לא ספר שהוא מקיט והכל. זה כתוב כמו איגרת. אחד נספר לך, בואו נספר לך מה קרה. לפני כמה וכמה שנים מלך אחשוורוש, הוא איגרת שלומים, אומרים המפרשים. כמו מכתב, היום כבר כמו הודעת אס-אמס, הודעת וואטסאפ, ארוכה קצת אבל. הוא אמר, אני אספר לך מה קרה טוב באיגרת הזאת. מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם. מה הפשט בזה? מה שאני הולך ללמוד אתכם היום, זה כתוב בעצם ברש"י. אנחנו קצת הולכים למתוח את זה קצת יותר. כתוב בחז"ל שקוראים את המגילה פעמיים. אמר ביהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. אבל יש הבדל בין שתי הקריאות רבותיי. בלילה אנחנו קוראים את המגילה כשאנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף. שכחנו. שנה וחצי שנה מעוברת, רבותיי עברו 12 חודשים. אין לנו מושג מה קרה, 13. אין לנו מושג מה קרה בסוף. אז בואו נקרא את המגילה. אתם מוכנים שנקרא את המגילה, אבל אני משביע אתכם, רבותיי. אנחנו לא יודעים מה קורה בסוף. אומר הגאון מווילנה, תדע לך. כל פסוק שאתה קורא במגילה, אתה צריך לשאול. מה ראו על ככה? איזה שיגעון זה? איזה תמוה זה המגילה הזאת? לא מובנת. בואו נקרא את המגילה. ויהי בימי אחשוורוש, אני לא אעשה לכם טבעת, אני אצלו מגילה, אל תדבר. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, היה מלך אחשוורוש, מלך בעוד ובעד כוש, כל מלכותו, כל המדינות נמצאות במלכותו. משום מה, רק בשנת 3 למולכו, הוא עושה משתה, יכול שר עבדה במשתה כינון המלכות. למה רק בשנת 3 למולכו? כנראה, וזה אפשרי, שמלך כזה גדול לוקח לו לארגן את המדינה שלו לייצב את המלכות 3 שנים. חז"ל מלמדים שיש פה איזה סוד. אני רוצה להגיד לכם משהו בחז"ל. בתוך מדינות מלכות הוד יש עם מציס, מהפכני, עם מהפכן, שמקווה אוטוטו לעשות רבולוציה, להתקומם ולצאת לגאולה. כי יש לה הבטחה, כבר הייתה לו הצהרת כורש, יש לה הבטחה שתהיה גאולה שלמה בתום 70 שנה. השעון דופק. וזה עם מאוד כישרוני ומאוד פילי, מאוד מאוד. וכשעם כזה נמצא והוא מציס, כל המלכות מעוררת. הלורים 3 שנים, העם הזה רואה עוד שעה דופקת, עוד יום. לא מגיעה הגאולה. התייאשו מן הגאולה. אני שואל רבותיי, יש לי שאלה רבותיי. גילוי הראיות שפיכות דמים ועבודה זרה, שבגלל זה נחרב בית ראשון, זה חמור? מאוד חמור. שנאת חינם לקרוא איש בחרב אחיו. כשנחרב בית ראשון זה חמור? חמור. בגלל זה לא נגזרה גזרה לשביל להרוג ולאבד. אני מגלה לכם קצת מה יהיה בסוף, אבל אני לא סוף צוגריים. למה נגזר על הדור הזה לשביל להרוג ולאבד? זו גזרה גם בעליונים. למה? מה חטא הדור הזה? אומר חז"ל, התייאשו מן הגאולה. להתייאש מן הגאולה זה יותר חמור מגילוי עריות, שפיכות דמים, וזה היה דור לפי מנות הלוי, דור דתי. כשהם נהנו מסעותו של החשבי ראש, הם דברו שיש שם את כל ההכשר של הבדץ, שלא היה שנת שמית, זה היה בחוץ לארץ, אבל את כל ההכשר. זה הדור דתי, אבל התייאשו מן הגאולה. בגלל זה חוגג אחשוורוש עכשיו במשתה גדול. אנחנו נחזור ולקרוא את המגילה. פרק א' אנחנו קוראים שמלך אחשוורוש עושה משתה גדול בשושן. תשמעו אותם מה שהולכים ללמוד היום, זה סוד גדול מה שאני הולך להגיד לכם. אתם כבר מכירים, זה רק יהיה לכם חזרה, אם לא, זה לימוד גדול, מהפך של פורים. אני רוצה להגיד לכם, נותן לכם מהפך של פורים. תדעו לכם שבכל המגילה רואים שמלכות אחשוורוש זה מלכות מאוד מאוד חוקית. יש בגץ, יש בדץ, יש חוקים, יהודי דת ודין. המלך לא עושה משהו בראש שלו. יש חוקים. אחד מהחוקים, רואים לנו חז"ל, מאוד בולט במגילה, שיש צניעות, הפרדה גדולה בין גברים לנשים. איפה המשתה של הגברים? בחצר גינת ביתן המלך. לא בביתן, לא בחצר, לא בגינה, בחצר גינת ביתן המלך. איפה הנשים נמצאות? גם ושתי המלכה, אסתה, משתי נשים, בית המלכות. תראו מה זה כל כבודה בת מלך פנימה. נשים צנועות נמצאות בפנים, וכל הדברים נמצאים בחוץ. הם לא צנועים בבית, על מה הגברים מדברים במשתה שלהם? על מה הגברים מדברים ביחד במשתה? גברים פרסים, לא יהוד, לא דתיים כמוכם. כדורגל בטח דיברו. כסף בטוח דיברו. כבוד ונשים. אבל לפחות ממך פורמלית, הכל נורא נורא צנוע. ביום השביעי, כטוב לב המלך, ביין. שהמלך אחשוורוש משתגע. אין שום הסבר לזה. פתאום הוא רוצה להביא את ושתי לפניו בחדר מלכות. זה נגד כל החוקים. את ושתי המלכה בחדר מלכות. לא מסבר איך הוא רוצה שהיא תבוא. אבל מלך היה אומר את זה ככה בשקט לחבר, לסריס אחד. אבל למי הוא אומר את זה? המגילה מדגישה. שבעת עשר עצים, רגע בוא נקרא רגע יחד הפסוק. כן, ביום השביעי אמר למהומן ביזתה חרונה ביקתה ובקתה. הוא מפרסם רבו יצא את המיות כל שבעת עשר עצים, אני רוצה שילכו להביא את ושתי. זה כבר נעשה באופן תעמולתי, זה כאן נעשה עם פרסום גדול. המלך השתגע ובקשה כזאת עושה דו בפרסום. פתמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. כזה חצוף. מילאי מבקש את זה ככה בשקט. הוא מפרסם לכולם שכולם ידעו את הבקשה הזאת. ויקצוף המלך עוד חמתו בערבו. הוא חזל. לא רק שהיא שלחה לו שהיא לא מוכנה, היא גם אמרה לו, תקע לו ככה קצת ביזיון, אמרה לו. רבותיי, זה המשתה של כינון המלכות. הדבר האחרון שיצטרך עכשיו זה לעשות מהפכה בחצר המלכות. מזל, מזל, מזל שיש שבעת שחכמים יודע איתי. אזי שהמלך הקריב את זה לבגץ. הם פשוט, בטוח, ישקיטו את המריבה. והנה, כשהמלך שולח את המקרה לבגץ, ויאמר המלך לחכמים יודע איתי, כי כן דבר המלך לפני כל ידי ודורים, זה מלכות מאוד מאוד משפטית. הכל עובר דרך הסמכות השיפוטית של בגץ. בגץ שלהם אני מדבר. פתאום קופץ ממוכן, ואומר, יש פה סיפור הרבה יותר גדול. לא על המלך לבדו, אתה משתיע על כך. כולם סתמונים, רבונו של עולם. כולם יודעים שהאינטרס זה להשקיט את הכל. לא, זה סיפור הרבה יותר גדול. לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה, כי על כל אנשים, על כל השרים. אומר הגויים, פרק א' אתה שואל, מה ראו על ככה? מה ראה אחשוורוש שביקש להביא את ושתי? משוגע. מה ראה ושתי שגם תקע לו לא רק מיון, אלא גם תקע לו כדי בזמן וכסף? מה ממוכן שהוא פתאום קופץ בראש ואומר, זה עסק הרבה יותר גדול, חייבים עכשיו להסיר את ראשה של ושתי מעליה, או את המלכות ממנה. זה הרי שיגעון מה שקרה פה, כל אחד יודע שזה יוגע שיחות של המלך חשברוש. מה יקרה כשהוא יתפקח, הרי הוא יחזור חדר לבקש את ושתי. זה אינטרס של זה בריתו, זה אינטרסים שם. להיות אם נסו לבשתי המלך, המלכה, מזיר הנבוכד נצר. חזל מעריכי להסביר, זה הכל שיגעון. פרק א' אנחנו גורים תמיה גדולה על החשברוש. שואלי, מה ראו על כך? זה לא התמיה הכי גדולה, כי אנחנו מגישים לפרק ב' רבותיי. חשברוש מתעורר ומבקש את אשתו, ואומרים לו, אין לך אישה. לא יודע איפה היא נמצאת, בבית כלא או קבורה באיזה קבר, או לא רוצה להגיד, הוא צר או תז ראשה מעלה, אלא, מה אני אעשה בלי אישה? אני לא יכול בלי אישה. אומרים לו, נערי המלך משרתיו. אם יצאו למלך, נערי בתולות מכל מדינות מלכותו, לא חלשה אחת, כל נערות בתולות מכל המדינות המלכותו. כמה ימים הוא מחפש אישה עד שהוא מקבל את אסתר המלכה, אנחנו לא רוצים לגלות לכם שבסוף אסתר נינית, אבל 4 שנים עוברות. כמה נשים עוברות תחתיו ב4 שנים, עלה לו רבותיי, זה כמה בשנה 3 לבולכו, נגיד 1,000 נשים, הוא בשבת עשה מנוחה, נגיד 1,000 נשים. 1,000 נשים, הוא לא מוצא אף מלכה. בואו נמשיך בפרק ב'. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי. יש לי בבאר שושן מרדכי יהודי. פנקר מרדכי, חבר'ה, פנקר מרדכי, הוא הוגלה עם יכוניה 11 שנה לפני גלות צדקיה. אנחנו נמצאים הרבותיי בסוף שנות גלות בבל, נקרא צור השני שלה. וכמה מרדכי במינימום? 84 לפחות. 81, 84. אז אסתר שהיא בת דודו, בת כמה היא רבותיי? במינימום. בת דודו. בת דודו. כמה היא כבר יכולה להיות? 40. היא עונה לתואר של נערה, נערה בתולה? יפת מראה? אנחנו אומרים, ריבון, אנחנו לא יודעים מה, אני משביע אותך, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף. אנחנו הולכים נערי המלך, אנחנו אומרים, רק שהפקידים לא יגשו למרדכי היהודי, יש שם אחת כל כך צנועה, כל כך מיוחדת, כזו שהיא יכולה להיות נביאה ובעלת רוח הקודש, רק שישמעו עליה, שעל הבית הזה שידלגו. בבקשה, ריבונו של עולם, בבקשה, שידלגו על הבית של מרדכי היהודי, שרק לקחו את אסתר לשם. אם צריכה איזה יהודיה שיקחו איזה מתלהבנית אחת, אבל לא את אסתר, הצנועה, הביישנית. והנה הם דופקים על הדלת, ודווקא את אסתר הם לוקחים. אוי, נוירה ואוי. בטוח שהחשבירוש לא ייקח אותה. היא בת 45 או 50, לפי חזר הרבה יותר. היא לא מתקשרת אותו כל השיטים. גם הערב אחד אצל החשבירוש זה אסון, אבל אנחנו לפחות מבקשים שיעבור הערב הזה, תחזור למרדכי. אנחנו ביחד עם אסתר, שבטח לא מבקש שום תכשיטי, ולא שמן המור, ולא שמן אחר. אנחנו אומרים, הפגיעה הזו שיהיה לה לאסתר, להיות עם הערל הזה, לילה אחד זה נורא. לפחות שהערב הזה יעבור, היא תחזור לבית של מרדכי. זה אונס, זה נורא. לפחות הערב הזה יעבור. אונס לך נפתרי, תחזור למרדכי. והנה, בשנת 7 למלכותו, והיה במלך את אסתר לכל הנשים, מה כוסה הקדוש ברוך הוא עכשיו? את מי הוא רוצה להכניס שם לארמון? את אסתר המלכה? ריבונו של עולם, מה אתה עושה? הגאון ריבון ישראל למרדכי, ובכל יום ויום מרדכי, מה הגאון מבין לפרק בית, מה ראה ריבון שלא אלא אומר ככה שמכניס את אסתר לבית של אחשוורוש? אנחנו בוכים, אסתר, רבותיי, בוכים. בלילה אנחנו לא יודעים מה יקרה, רבותיי, אני משביע אתכם. אנחנו בוכים, בוכים. ובכל יום, מה אנחנו הולכים למרדכי? ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים. כל יום ויום אומר השפת אמת. כל זה בשנת 7 למלכותו. מתי קורה את הסיפור של המגילה? בשנת 11 ו-12. כלומר, בשל 4 שנים, כל יום, מרדכי בשעה 12 בצום אומר לחבר'ה שלו בישיבה, חברותיי, אני מצטער, אני צריך לסגור את הדף גמור, הוא היה ראש ישיבה. אני מצטער את השיוק, לא, יש לי מה לעשות אצל אסתר. מה הולך לראות אצל אסתר? מה שלום אסתר? ומה יעשה בה? מה זה מה יעשה בה? כלומר, איזה אישו הולכת ליצור בו? למה כשבור הוא עשה את זה? בטוח הולך ליצור בו ישוע, זה לא יכול להיות שלו. זה עוד יום, ועוד יום, ועובר כבר 10 ימים, ו-100 ימים, ו-300 ימים, ו-1,000 ימים, ולא קורה שום דבר. אני כבר הייתי מתייאש, מרדכי כבר בין 84, בין 88, הוא ראש ישיבה, יש לו המון המון דברים לעשות. כל יום הוא הולך לפני חצר בית הנשים. בגלל זה יושב בשער המלך. אבל תראו סיפור מנתק. מרתק. בימים ההם, קצב, בקטן מטר, שני עשר זאב בנו, שוב אסף. ויוקשו לשלוח את המלך השורש, מעולה! אנחנו אומרים למרדכי, אל תגיד שום דבר, יתנו רע לך שורש, השורש ימות. וזאת שאסתר תצא, או שתהיה מלכה יחידה, או שתצא. אל תגלה! ויוודע הדבר למרדכי, והוא מגלה לאסתר המלכה, אנחנו אומרים, מה רע עם מרדכי על ככה שהוא גילה על בקטן מטרש? מה אתה עושה מרדכי? למה אתה מגלה? אחרי זה יש פנייה עוד יותר גדולה, רבותיי. מרדכי מציל את המלך אחשוורוש. מה אחשוורוש היה צריך לתת לו מיד? אני שואל אתכם, רבותיי. זלנסקי ניצל כבר ב-12 התנגשות לפי שידם של האוקראינה. אין לו זמן לתת פרסים למי שיציל אותו. אחשוורוש, מרדכי הציל אותו מהתנגשות. מה היה צריך לתת לו עכשיו? חבר'ה, תשתפו איתי פעולה. מה היה צריך לתת לו? זה פרס! מזמין אותו לארמון, אומר לו מרדכי, אתה, מה אתה מבקש? לא יודע, מבקש בית המקדש, לך לספר תהילים לאסתר, לא יודע, מבקש. שיתו איש ורשו, לא יודע, משהו. מה חשוב שעושה עם זה? ויקטב, דברי אלי, מה שנפני המלך. קונד את זה? שום זכר אין לזה. מה רע החשוורוש? הוא נתן פרס למרדכי. פרק בית אנחנו רואים תמיהה גדולה. אבל יש רבות שלא מסדר שכר כזה למרדכי. אחר הדברים האלה, גידל, המלך החשוורוש את המן, איזה שכר מרדכי מקבל על זה שכל יום היום הולך לבקש את אסתר. כל יום, איזה שכר הוא מקבל אחרי 4 שנים. את מי מגדלים? את המן בן עמדת? צורר היהודים, וואו וואו וואו. אנחנו אומרים מרדכי, בבקשה, אנחנו יודעים לאיזה מפלגה אתה שייך, אנחנו יודעים לאיזה קבוצה אתה תקיף מדי, אני מבקש. אתה עם כל הפרינציפים שלך. אני מבקש, לא, לא, לא עושה את עכשיו שטויות. תוריד את הראש. לא, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אנחנו שואלים מרדכי. רבינו מרדכי, מה אתה עושה? אתה לא יודע שאמן לנו להרוג אותך. מרדכי, כמו שאומר הגאון מווילנה, לא סתם לא קרע ולא ישתחווה. הוא אמר למרדכי, בנה לאמן, בנה בין, אני אעמוד איפה שאתה נמצא, אבל אני לא יכרע. אין לי פטור, אין לי שברים ברגל, אין לי בעיות בברכיים, אני לא קורא כי אני יהודי. איך אומר הגאון מבילנה? המן, כל מקום שהוא הלך, מרדכי יצא, ישב שם, אמר, אתה רואה? או, אתה רואה אותי, אתה רואה? אני לא קורא שאתה רואה לך, בכוונה הוא עושה, הפרינציפיונר הזה. והמן רואה את מרדכי ורוצה לא להתעכל בו, כי למה לא לעשות עכשיו סיסור? אז הוא הולך דרך סמטה אחרת. מרדכי הולך ורואה איפה שהוא הולך, הולך אליו, סליחה, אני רואה לאנשים, הולך אליו, איפה שהוא הולך בסמטה, המן, איפה שהמן נמצא, גם מרדכי נמצא. מה זה התקיפות הזאת? אנחנו שואלים מרדכי, מה אתה עושה? אתה לא יודע, אנחנו לא מעלים על דעתנו שבגלל זה המן ירצה לשלוח יד בכל היהודים, אבל מרדכי אכפת לנו. סוף סוף הוא הדוד של אסתר המלכה. יש לו מהלכים בבית המלך. ואמרו עבדי המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? והיא כאומרם אליו יום ויום, לא שמע להם, יגידו להאמן. אז עכשיו האמן בכלל לא ראה אותו, הוא ניסה להתעלם. לא, כי יגיד לי מה שהוא יהודי, אומר מרדכי לעבודה, זה עקרוני, אני לא משתחווה. אתה לא רוצה להשתחוות, אל תהיה שם בשער המלך. לא כולם צריכים להשתחוות על פי המגילה. כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים להשתחוות למה. מה ראה מרדכי שהיה כל כך תקיף? אנחנו שואלים בלילה, אבל אנחנו אין לו מושג מה יקרה בסוף. והאמן הרשע הזה, והאיביס בעיניו, באמת קורה דבר אסון, אנחנו מיד פוחדים, ריבונו של עולם. הוא הולך להשתלט בכל עם מרדכי, והוא מפיל פור, הוא הגורל. ב-13 לחודש אדר, חודש אדר מיום ליום, הולך להיות גזירה נוראית של פוגרום עם כל היהודים. אוי, אנחנו מרדכי ידע את כל השנה עשה. אוי, מה עשה כבר אפר? אוי, אנחנו בוכים מרדכי. מרדכי בוכה. כתוב, איזה זעקה גדולה ומרה. זעקה גדולה, אז זה על הגזירה מרה. שזה קרה בגללו. אנחנו שואלים אותך, מה היית צריך להיות תקיף עכשיו? אתה לא רואה שהמלכות נגדך? אתה לא יודע שהמן הוא מקורב לחשברוש? אתה לא יודע שהחשברוש מגדל את המן אפילו יותר מכיסאו שלו, אומרי חזל? אתה לא יודע שהוא תלוי בהמן? אתה לא יודע שהמן עושה את עצרו אלו? אתה לא יודע את כל הדברים האלה? מה אתה עכשיו תקיף? אחרי זה מרדכי מתהלך לפני שער המלך בלבושק ששולחת לו אסתר בגדים. אנחנו לא מבינים מה השיח שם בין הבגדים, וחשש שחסר לו בגדים, לכן הוא לא מסק. לכן הוא אומר לה, תשפי חביבתי, עכשיו אנחנו רוצים להתפצל, אנחנו לא יכולים להיות ביחד. אני צריך להיות עם השק להתפלל, את צריכה להיכנס למלך. אנחנו ביחד עם האסתר, אנחנו לא נתראה בסוף. אנחנו אומרים, אוי, 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 איך אסתר תיכנס, הרי לא נקרא לבוא אל המלך הזה 30 יום וכו' וכו', אני אקצר כיוון שהשעה החרוק. זו רוכה רבותיי. אבל אני חושב עוד שאלה, רבות, אני רק רוצה לשאול עוד שאלה. בלילה, כשאנחנו קוראים את המגילה, יש לי תמיהה גדולה על מרדכי. אתה יודע כבר את הגזרה הנוראית. המן הולך אל המשתה. אתה יודע איפה המשתה זה נמצא. איפה שאסתר נמצאת. המן יוצא מן המשתה. ומי הוא מוצא שם עוד פעם? שוב את מרדכי. עכשיו זה כבר נראה ממש בכוונה. אתה יודע איפה המן אמור להיות במשתה. בדיוק מול אסתר אתה צריך שם לשבת כדי להראות למען שאתה לא קורא שאתה עכשיו בלילה אחרי המשתה הראשון. אז מה המן עושה? עושה עץ גבוה למרדכי. אני חושב שבשלב הזה אני כבר לא מסוגל, אני יודע, אני רוצה לגלות לכם את חטאי. כשהייתי ילד קטן הייתי סרטים מצוירים, אני זוכר שהסרט נורא מפחיד שחתוש רודף אחרי עכבר, ואני רבותיי ברחתי בשלב הזה שהחתול למד לתפוס את העכבר, למרות שתמיד גילו לי שהחתול לא יצטרך לתפוס את העכבר. הייתי נורא נורא פוחד, ברחתי מהחד, לא יכולתי לעמוד בפחדים האלה. אני חושב שבשלב הזה בלילה כל הילדים בוכים בבית הכנסת. אמרנו לך זאת עץ גבוה 50 אמה, הולך לתלות את מרדכי, פחד פחדים רבותיי, פחד פחדים, מיד בוכים בבית הכנסת. ככה נגמר פרק ה', פרק ו', בלילה נודע שנת המלך, הכל מתהפך לטובה. נרגענו, בוכים רבותיי בלילה הבית, לא לשתות בלילה כדי לא לשכוח את מה שקראת אתמול. עכשיו אתה מגיע לקרוא ביום את המגילה, אתה מגלה פלא פלאים. ביום קוראים את המגילה שאתה כבר יודע מה יש בסוף. אז אתם יודעים מה אתה מגלה פלא פלאים? אני רוצה לגוד לכם מה אתה מגלה. שכל המקומות שאתמול אתה שאלת מה ראו על ככה, כל המקום שאתמול היית עצוב, פתאום אתה מגלה שזה המקומות של הקדוש הוא שותל גאולה. בואו נקרא את המגילה רבותיי כמו שקוראים אותה ביום. אומר רון לוי, נשים לב. אתה יודע מה זה האיגרת הזו של פורים? זה איגרת מאוד מוזרה. כל מה שאתמול בלילה שאלת, מה ראו על ככה? מה ראה חשברוש שהוא משתגע פתאום לבקש את ושתי? עכשיו אנחנו יודעים את כל הסיפור. וזה פלא פלאים, אומר החתם סופר. כי במשתה הזה, שישראל חטו שנהנו מסעותו של דור השעה, שבגללו נגזרה להגזרה, במשתה הזה הקדוש ברוך הוא מכין להם כבר את התרופה למכה. אנחנו יודעים לחשברוש, אנחנו יודעים למה הוא נהיה שיקור. כי ריבון השלום לא מכניס לו עכשיו את הלב ביין. כי טוב לך מלך ביין, אנחנו נכניס את הלב ביין. אנחנו יודעים שהוא יזמין את ושתי, אנחנו יודעים שוושתי לא תסכים, אנחנו יודעים בדיוק עכשיו הקדוש הוא מכין שאסתר תיכנס לבית המלך. כי עכשיו יש תרופה למכה. זה פלא פלאי, כי אנחנו ביחד עם בני ישראל, אנחנו אומרים, מה אתם הדתיים נכנסים לנו לסעודה הזאת? למה אתם מתייאשים מן הגאולה בזמן הזה? למשל כבר מכין להם את התרופה למכה, פלא פלאי, אנחנו צוחקים כל פרק א', אנחנו אומרים כל הכבוד. כשהחשברוש מחפש נערות בתולות, אנחנו אומרים להם, רבותיי, אל תחפשו בכלל נערות בתולות. לא מצ'רקסיה, לא מטורקמניסטן, לא מטורקיה. האישה שתיוולד, שתהיה לחשברוש, זה מפה, משושן. אומרים לי, רבותיי, תלכו למרדכי, אנחנו נסבים להם ווייס, רבותיי. תלכו לבית אבא חזריכי, שניץ את המלכה. אנחנו יודעים שהחשובה שבזבז אחרת הזל ארבע שנים ימצא אחר כך את אסתר המלכה. אנחנו יודעים מראש מה יקרה. כשמרדכי מציל את החשורוש, והחשורוש נותן לשכה, אנחנו אומרים לו, מרדכי, אל תבכה. אל תתפלא, אנחנו יודעים מה יקרה. הקדוש הוא שומר לך את הזכות הזאת של עוד ארבע שנים, בדיוק ברגע שהצטרכו אותה. וכשהאמן עושה אצל מרדכי, אנחנו אומרים לו, יותר גבוה תעשה, לא חמישי אמה, 500 אמה תעשה. אנחנו יודעים מי יתעלה על העץ. אומר הגאון מבינה, תראה מה זה מגילת אסתר. מגילת אסתר מגילה שכתובה, שכשאתה קורא אותה מתחילה לסוף, אתה בוכה, בוכה, בוכה. וכשאתה קורא אותה מהסוף להתחלה, אתה פתאום מבין שאיפה שבכית אתמול, אתה צוחק, צוחק, צוחק. ומה אתה מגלה בזה? שאתה לא מבין כלום מה עתיד להיות. וזה המהפכה של פורים. שאנחנו מבינים, שאנחנו לא מבינים מה הולך להיות. שהעתיד לא בידיים שלנו. שכשכל היהודים שמעו שביוד ג' אדר ששנה הבאה, הולך להיות גזירות של פוגרומים, כולם אמרו רבותיי, בוא נכין כבר קברים. סג ואפר יוצא לרבים, בוא כבר נבנה כבר את הקבר רבותיי. אין סיכוי. אמרנו המשנה למלך, חשברוש מחור אליו, כל מדינות המלכות הולכות לעשות פוגרומים ביהודים מאורגנים, אין סיכוי, בוא נמכור כבר, אין, לא, כבר לא נמכור את המחסים. אין גם לאן לברוח, כי זה בכל מדינות מלכות אנחנו הולכים למות. כולם היו בטוחים. ועוד שאמרו, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שאפילו אין לנו מה לפנות אליך, כי אנחנו ברור לנו למה זה קרה. אנחנו דור דתי ולא מאמין. אתם מכירים את האנשים האלה שהם דתיים ולא מאמינים? אנחנו דתיים, דתיים פגעים, אבל לא מאמינים. אז גם לפנות לקדוש ברוך הוא אין אפשרות. כמו שאומרים חז"ל, שבאמת בימים הייתה גזירה כזו להשמיד ולאבד, באמת הייתה גזירה כזו. אבל הפור הזה נהפך לפורים. מי עובר את המהפך? מי שקורא את המגילה בלילה ולא יודע מה יש בסוף, ומחלמחת בבוקר הוא קורא את המגילה, כשהוא יודע מה קורה בסוף, הוא עובר את המהפך בסוף, כי הוא מגלה שבמקומות שאתה בכית וטולטלת והיית עצור, זה המקומות שבהם התהפכת לאור. אומרת אסתר המלכה, על כן קראו לימים אלה פורים, על שם הפור, אותו פור שהתהפך, היום שהיה אמור להיות להשמיד, להרוג ולאבד, שהתהפך ליום שיש לסוף בשמחה. אבל מי נקרא פורים? לא פור, על כל דברי האיגרת הזאת. מה זו האיגרת הזאת של פורים? ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם? תקרא את המגילה באופן שמה ראו על ככה, כל פסוק ופסוק תשאל, מה ראו על ככה? מה ראה חשבו שהוא השתגע? מה ראה אתה ושתי שמינה במילה וקצרה לה? מה ראה הסריסי לסלוק הרעה, הבגד לסלוק הרעה? מה ראה מרדכי להציל את חשבו? כל המגילה, כל פסוק. אומר הגאון מבינה, תדע לך, שכל פסוק במגילה, אבל כל פסוק, נתעיין בו, תראה למה הוא גודל תוקף הנס. כל פסוק יש בו תמיהה, וכל פסוק נצרח כדי להביא את הגאולה. אני חושב שהלקח הכי חשוב שלנו ממגילת אסתר, זה שאנחנו באמת לא יודעים מה יהיה. אנחנו מנסים לנחס לעצמנו את העתיד. כמו שאמרתי מקודם, חזאים וחוזים. אני עדיין זוכר מה אמרו בתחילת החורף על החורף הזה, איזה חורף יהיה לנו. כולם מנסים להגיד, מה יהיה? לא מה אולי יהיה, מה יהיה? אנחנו כבר יודעים שזה בלוף. על כל ערוצי הטלוויזיה, יש פאנל של פרשנים. פוטין ייכנס למלחמה, לא ייכנס למלחמה. יצליח, יאכל את כוחה לתוך 48 שעות. מה יקרה ביום העשירי, 12, 14, וכולם מדברים, כאן אנחנו יודעים. הניסיון הזה לנחס לסרט העתיד, זה הפלא פלאים של האדם. זה מה שמשמיד אותו. זה מה שמפיל אותו. אז אתה מגיע אל הרופא, או אל המדען, או לחזאי, או לדמוגרפיה, ואומר לך, ככה עתיד להיות. אז אתה לא יכול להגיע לוודאות של אמונה. כי איפה אתה מכניס את אלוקים בעולם שלך, אתה כבר יודע מה קורה בעבר, בהווה, וגם העתיד כבר נמצא בכיס שלך. לכן אסתר כותבת, איגרת, שאיגרת בלי שם השם. כי זה הפלא פלאים, שכשאתה קורא את האיגרת, אתה אומר, איפה ריבונו שלנו נמצא? זה בדיוק התחושה. כשאתה קורא למפרט הורי, ריבונו שלנו נמצא בכל מקום. על כן, על כל דברי הגרד הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע אליהם, זה סוד פורים. ומה ראו על ככה, ומה הגיע אליהם. ואתה קורא את המגילה בלילה, בלי שאתה יודע מה יש בסוף, ואתה רואה את הפליאה שיש לך בכל פסוק. עד פרק ו', חמישה פרקים שלי, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה אתה עושה פה לעם ישראל? למה אתה לוקח את אסתר הצדיקה הזאת? למה דווקא אותה? למה מרדכי לא קורא ולא משתחווה? למה אתה נותן בלב המן לבוז? ואיבס בעיניו שלרי יד במרדכי לבדו. למה אתה עושה ככה? ולמחרת ביום אתה רואה שכל הדברים האלה מתהפכים. הדברים הללו מתהפכים לטובה. אם אני יודע לצחוק היום איפה שבכיתי אתמול, לא לצחוק אחרי שבכיתי, איפה שבכיתי אתמול אני היום צוחק. אז אני עובר מהפך. אומרת אסתר, והימים האלה, פסוק כ"ח, נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. על מזה פוסק הרב עד משהו פוסק. תדע לך שמתי יצטרכו את בגלל ישראל יותר מכל הזמנים, בדור של גאולה. נעבור בדיוק אותו דבר, אנחנו נשאר, ריבונו שלו, לא, איפה אתה נמצא פה? איפה אתה נמצא במה שקורה? אומר ריבונו שלו, תזכרו את פורים. כל המקומות שהיום אתם שואלים, מה רע ריבונו שלו לעשות ככה לעם ישראל? מה רע הוא על ככה? תראה בסוף מה יגיע אליהם, מה יגיע מזה. אומר מנות הלוי, נמצא אצלם למטה. כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים. ומה שאמר שיבטלו, אין הכוונה שלא יחוגו אותם. כתוב ברמב"ם שכל המועדים יתבטלו. לא הכוונה שלא יחוגו אותם. אך יתבטלו כדבר הבטל בשישים. מול הניסים הגדולים אשר תהיינה, תחזנה אליהם בגאולה האחרונה. היו ניסים כאלה, שכל הניסים שיציאת מצרים זה יהיה בטל בשישים. אך נס פורים לא יתבטל, שאפילו לניסים שעדים לבוא נחשב גדול. כלומר, הניסים של הגאולה, הוא כאלה ממין הניסים של פורים. נס פורים לא יתבטל גם בגאולה. למה? זה נס כל כך גדול. מה הנס הזה? איך שהמציאות עצמה מתכוננת כדי להביא בסופו של דבר גאולה ותיקון. לא על ידי זה אני רוצה להסביר מה כתוב. זה שהקדוש הוא יודע להפוך דם לדם, מים לדם, זה לא חוכמה. הקדוש הוא כל יכול. בטח שהוא יכול. אבל זה שאנשים בבחירות שלהם, בתעלוליהם, בפשעים שלהם, בבחירות הטובות והלא טובות שלהם, זה שהם מביאים גאולה, זה החידוש. זה שהמן הרשע קורא את הבור לצות, זה החידוש. זה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, זה לא חידוש. זה אנחנו מספרים ביציאת מצרים, ריבונו שלנו עשה קינות כאלה דבות גדולות. בסדר, ריבונו שלנו יכול הכל לעשות רבותיי. אבל זה החידוש, מה אנחנו עושים? שאנחנו בבחירות שלנו, ובנטיות שלנו, ובמרידות שלנו, וזה שאנחנו בעצמנו מבין גאולה, זה החידוש בפורים. שכולם שיחקו תפקיד. אחשוורוש, ובשתי, והסריסים, ושרירי החכמים יודעי דת ודין, ומרדכי ונערי המלך משרתיו, שרצו לקבץ כל נערה בתולה. יכול להיות שאם לא היה כל נערה בתולה, לא מגיעים לך לאסתר. אז נערי המלך משרתיו, וגם חרבונה זכור לטוב. לכולם יש תפקיד, וגם לאמן יש תפקיד. אין אחד שרוצה שהוא לא בתפקיד. אז איזה נס יותר גדול אומר המנות הלוי? זה שהקדוש יכול להפוך מים לדם, צפרדע להמון צפרדעים, קינים דבות, אש ומים ביחד לברת, זה נס גדול. זה הקדוש הוא כל הכל צריך לדעות, זה הקדוש הוא כל יכול. אבל זה שאתה, בהווה שלך, בבחירות שלך, זה שאתה מביא לגאולה, ולאחד שלא תפקיד, זה החידוש. זה מה שהתבר בגאולה האחרונה. אני רוצה לומר לכם, רבותיי חביביי היקרים, זה מה שאנחנו רוצים לתקוח את עינינו, שאנחנו לא מבינים באמת מה יהיה. אדם הולך לרופא, עומד מול חזאי, חוזה בכוכבים, מול מדען, מול דוגף, אומר לו, כך יהיה בעתיד. מה אתה בא גם אם מנחש את עצמך את העתיד? רק בידיו של הקדוש, איך אתה יודע מה יהיה? היום שחשבנו שהיה היום של השביעית לרוב ולבית פור, אמר נבר לפורנו, זה היום שבו עמדו להיקהל לנפשם. זה היום של ההצלה הגדולה. אתה לא יודע מה יהיה. יכול להיות שרגעים שאנחנו הכי בוכים בהם היום, הכי כואב לנו, ואנחנו לא סובלים את הרגעים, אנחנו תמיד ריבונו של עולם, למה אתה כל כך מפחיד אותנו? למה כל כך צר לנו? זה הרגעים שכשאנחנו נראה למפרע מה קורה, פתאום על התואר עינינו, אנחנו נראה, זה הרגעים שאנחנו הכי קיבלנו מהם, הכי גדלנו מהם. חייבים יש לי בסום יד אלו ידע רבותיי. נכון שאנחנו כל השנה כולה יודעים ולומדים ומדברים. פה אנחנו אומרים, רבותיי, אנחנו לא יודעים באמת מה יקרה. אנחנו לא יודעים באמת מה קורה. באמת אנחנו לא יודעים. כל השנה לא לדעת זה מאוד מפחיד. ופורים אתה אומר, אני חוזר להיות מתוק כמו התינוק שלי. כמו הזיס, התינוק שלי, שלא יודע שום דבר, כגמול עליהם או כגמול על הנפשי. מה שכל השנה כולה אני מדבר על אמונה. פורים, אני חי אמונה ודאית, אני יודע שזה נכון. אומר ריבונו של עולם בקיום כיפור, אתה יודע, אני מחלך לחטאים המנות הפשעים, למה אני מנקה אותך? כיפורים! תסתכל איך הייתי בפורים כזו אהבה, כזו ודאות של אמונה, תסתכל איך אני עטפתי אותך, הרגשת את זה. איך הנשמה שלך הרגישה באור הגדול, תראה מה זה יום כיפור שלך. זה יום של כיפורים! זה הנס הגדול רבותיי שאנחנו מתחולים בפורים. זה האמת הגדולה שמתבררת לעינינו, זה החידוש הגדול. זו המהפכה. כשאדם הגיע להבנה שהוא לא באמת יודע, אז מתחיל להתנוצץ ודאות ניצחונתו. אומר רב לוי יצחק מיודית שכשאדם חי באמונה, מדבר אמונה, יש עמלק. כי עמלק אומר, למה אתה רק מדבר אמונה ולא חי ככה? למה אתה לא מאמין באמת? סימן שאתה לא יכול להאמין באמת מה שאתה אומר. אתה אומר, ריבונו של עולם ברא השמיים והארץ, הוא משגיח על הכל, באמת? ככה אתה מתנהג? תראה, אתה מנסה כל הזמן לדעת מה העתיד. נחס להצרת עתיד, הנה פה המלאק נמצא. אבל פורים, כשאנחנו משתחרים את זה, אנחנו מוכים את המלאק. אומר לוי יצחק בקריאת מגילה, אתה מוכה את המלאק בפועל, לא רק מדבר אמונה. זה החידוש של פורים רבותיי. אני רוצה אבל להגיד לכם עוד פנינה אחת, הדרכה למעשה. יש יום מיוחד לפני פורים, יום גדול מאוד, יום תענית אסתר. יום תענית אסתר זה יום י' ג' באדר. זה יום שהוא היום שנהפך פור המן נפר לפורים. זה היום שבו נגזר בשמיים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. והנה, בכל מהפרויות זה נהפך להיות להיקל ולעמוד על נפשם. אומר בספר קו הישר, אני רוצה להגיד לכם עוד פנינה. כל מי שיש לו צרה, גזרה שנגזרה עליו, מהו היום שמסוגל להפך את הגזרות משמיה? יום תענית אסתר. כדאי מאוד להשקיע ביום הזה. תראו מה שכתוב למטה. סליחה, בעמוד הבא. תענית אסתר, זה עוד פנינה בשולי השיעור. יום תענית אסתר עוד השנה זה ביום רביעי. תראו מה, תפנו לכם רבותיי את יום רביעי, תפנו לכם רבותיי שלא יהיה לכם לא עסקים, לא בלבולים, תכינו את כל משלוחי מנות לפני רטין, תשמעו מה זה היום הזה. תענית אסתר נקבע על סמך תהיתה בגמרא, י"ג בידי זמן קהילה לכל. פרשו המפרשים שהכל מתכנסים לתענית אסתר, ובאים בני הכפרים לומר למניין לומר סליחות ותחנונים, כפי שבו ביום נקלו לעמוד על נפשם וצריכים רחמים. לכן הראשי כפרים צריכים גם כן להיות בחבורה קדישה בבית הכנסת ביום תענית אסתר, כי יום זה הוא מסוגל מאוד שיקובל תפילותינו בזכות מרדכי ואסתר. וכל מי שצריך רחמים, הרי זה דבר שהוא צריך להתפלל. שוב אני חוזר רבותיי, כל מי שצריך רחמים, הרי זה דבר שהוא צריך להתפלל, ייקח פנאי לעצמו ביום התענית ויאמר תחילה מזמור כבד לספר תהילים לילד השחר, ייקח את היום הזה להיות יום של תפילות ותחנונים, כי היום הזה הוא יום מיוחד להפר גזרות משמיים. אני אומר את זה בעל פי רבותיי. תדעו לכם רבותיי שיום תענית אסתר יום מאוד מסוגל. שמעתי אחד מצדיקי הדור שאמר לי שיום הזה זה יום שיראו בו הרבה ישועות. כל שלושת הימים, י"ג י"ד ט"ו, גם ט"ו רבותיי, גם לנו מקופים י"ד וגם לכם פרזים ט"ו, זה ימים מסוגלים לתפילה מיוחדת מאוד עליונים, ובמיוחד יום תענית אסתר, השיום שלפני פורים. היום הזה יום שמסוגל להפר גזרות, בתנאי שאתה יודע שתפילותיך יכולות להתקבל, כי אתה מאמין שפור המן נהפך לפורים. אם אתה חווה את פורים, מה ראו על כך ומה הגיע אליהם, כשאתה נמצא במהלך הזה של פורים, אתה יודע שהאמת נמצאת משמיה, אתה יודע להתפלל אליה ולפעול לשועות ביום הזה. בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו, נזכה לגאולה ותיקון, נעבור את המהפך של פורים, נגיע לנקודת האמת הפנימית, לא נברח החוצה, נגלה בתוכנו סודות, נכנס לעין יצא סוד, רבותיי, זה לא סודות של האריזה, זה סודות שנמצאים בתוכנו בעזרת השם, שהסוד יתגלה לנו קודם כל, בתוך כך גם לאחרים, נזכה לתיקון שלם וישוע שלמה תבוא, שבוע טוב, מפורים שמחים על כולנו, שלום לכולם.